שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק 18. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נדבר היום?
על גוסטב פלובר, הסופר הגדול, ועל יצירותיו.
גוסטב פלובר?
כן.
שחי...
באמצע המאה ה-19.
בצרפת כמובן.
כמובן.
כי אנחנו ממשיכים בסדרה הארוכה שלנו, שבה אנחנו סוקרים את ההיסטוריה של צרפת, דרך אנשי הרוח והסופרים שלה.
בדיוק.
אז אמרת אמצע המאה ה-19, מבחינה פוליטית צרפת עדיין תחת שלטונו של נפוליאון השלישי?
כן, שזה שלטון די דיקטטורי, ויש, דרך אגב, השיטה שהוא בחר בה היה משאל העם. אבל משאל העם היה מאוד מטעה, מפני שכל פעם היו תוצאות יוצאות מן הכלל חיוביות, וכאשר הוא נכשל, מיד העם קם במהפכה ו... תיתה אותו.
טוב, זה מזכיר אי אלו מדינות שעורכות בחירות והמנהיג שם נבחר ברוב של 97%.
כן.
שמענו על מדינות כאלה.
הן קיימות גם היום.
גם היום. בוא רק נזכיר למי ששכח בכל זאת, נפוליון השלישי הוא לא נפוליון הגדול.
לא.
ממש לא.
הוא בן אחיו.
בן אחיו, שתפס את השלטון,
כן.
כשהוא ניסה על תפס... כנפי התהילה של הדוד שלו.
הוא תפס תמיד נשר, שהכניס אותו בכלוב, בכל הסיפה היה בא עם הכלוב עם הנשר. סמל האימפריה של נפוליון.
אז כמו נפוליון הראשון הגדול שאנחנו כולנו מכירים, נפוליון השלישי הצליח לתפוס את השלטון בצרפת, אבל בניגוד לנפוליון הראשון, הוא היה שליט, איך להגיד את זה בעדינות, די עלוב.
תראה, היו לו כמה הישגים צבאיים. הוא עזר לאיטלקים להקים ארדותם הלאומית.
כן, אבל דיברנו על זה בשבוע שעבר, שזה אולי הישג לאיטליה, אבל מבחינת צרפת זה לא הישג בכלל.
כן.
כי איטליה אז מאיימת על צרפת.
זה נכון. דרך אגב, אני ביומן שלי, אני כותב על השיחה ארוכה מאוד שהייתה לי עם מלך איטליה, על העניין הזה.
הייתה לך שיחה עם מלך איטליה?
כן.
מר פרופסור, איך הגענו עכשיו לשיחה שלך עם מלך איטליה? מתי דיברת איתו?
כשהייתי בפורטוגל.
ספר לנו על זה.
ובכן, היה דוקס איטלקי.
כן.
שקראו לו פיליפה סנצטרה, ופיליפ בלי אדמה. והוא היה מאבותיו של אומברטו השני, המלך האיטלקי שערך גלות בפורטוגל. ואז אני טלפנתי לארמון, שנקרא וילה איטליה, והסברתי, אני ישראלי וזה, אז המזכיר אמר שהמלך התקבל אותי היום.
המלך של איטליה קיבל אותך ככה אחרי שיחת טלפון?
כן. זה מאוד נעים.
רגע, אני קצת מבולבלת. לאיטליה אין מלך.
לא, היא רפובליקה.
אז איך אתה נפגשת עם מלך איטליה?
המלך הזה מכונה מלך בחודש מאי. מפני שאביו, המלך ויטור אמנואל השלישי, היה קורבן של מוסוליני. והוא דחה את ההתפטרות שלו, דחה, עד שהוא כבר לא היה טעם להתפטרות שלו. על כן, כאשר הוא סוף סוף הצליח להתפטר והלך למות, אז בנו, זה שאני דיברתי איתו, הפך מלך איטליה. אבל רק בחודש אחד, חודש מאי, 47, מירי די מאג'ו, המלך של מאי, לפני שאחרי זה במשאל העם, ואיטלקים העדיפו רפובליקה.
וכך הקיץ הקץ על המלכות האיטלקית.
כן.
אבל המלך עדיין חי,
כן.
ואתה נפגשת איתו.
כן.
מה הוא סיפר לך?
דברים מאוד מעניינים. באמת, אבל זה לא הנושא הנוכחי שלנו.
כן, אבל אתה לא יכול לזרוק להעביר ככה פגישה אקראית עם מלך איטליה ולצפות שאנחנו פשוט נעבור על זה על סדר היום.
אני כל הזמן דאגתי מאוד, קראתי את הרומנים של אקסונות דיבה, ידעתי איך להתייחס. עוד מלכותך חושבת, האם? ואותו מה שעשה, קרואק... ואני הרגשה שאני ברומן היסטורי, קודם כל כשהתקרבתי למלך, פתאום היה ניחוח. ואני אמרתי, כנראה שלמלכים יש ריח כזה. אבל הסתכלתי, פשוט הוא עמד מול הציץ מלא ורדים. אז זה היה מקור...
אז כל אחד מאיתנו יכול להיות מלך אם רק ירכוש לעצמו הציץ ורדים קטן בבית.
אבל הוא אמר לי דבר שמיד כבש אותי, קודם כל, חשבתי, מה יודע מלך האיטליה הזה על אחד מאבותיו של מלך שנתיים? אז הוא ידע. אתם יודעים שהיה ג'ון לקלנד, האח של אחד השלישי, היה נקרא ג'ון לקלנד. לקלנד.
כן. כן.
וזה היה פיליפו סנסטלה. אז המלך אמר לו, תראה, משהו קושר אותנו, אותך ואותי. פיליפו סנסטלה, מפני שהוא היה מאבותיי, אבל הוא היה גם מלך ירושלים.
פרופסור, איך הגענו מצרפת במחצית השנייה למאה ה-19 למלך ירושלים? אני לא יודעת.
את ידעת את זה.
נכון. אני אילצתי אותך לדבר על המפגש עם מלך איטליה, כי זה מאוד מעניין.
כן.
וזה מקשר אותנו לנפוליון השלישי, שייחד את איטליה. משם הגענו, למעשה. אז זה היה הישג אחד שלו. מה עוד עשה נפוליון השלישי?
הוא הקים אימפריה מקסיקנית.
גם זה הישג מפוקפק משהו.
לגמרי. מפני שהוא רצה לרכוש את ידידותה של אוסטריה כנגד פרוסיה. זה לא נכשל, נכשל כביר.
אבל איזה שליט הוא היה, מעבר לניצחונות הצבאיים?
הוא לא היה גאון צבאי. הוא לא היה הוגה דעות עמוק. ובגד באשתו הקיסרית.
בגד באשתו הקיסרית?
כן.
טוב, זה לא יוצא דופן. בדברי הימים של מלכי צרפת.
בצורה, דרך אגב, אוטומטית.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, היה צמיד שעלה 15,000 פרנקים, והוא נתן לאהובות שלו את הצמיד, והיועץ שלו לחש באוזניה, את יכולה למכור את הצמיד הזה בפירמה זאת וזאת, תקבלי 15,000 פרנקים. מה הם עשו? ככה שאותו צמיד עבר בין אהובה לאהובה וחזר אליה.
בכל פעם נפוליון השלישי היה קונה מחדש את הצמיד?
לא. היה נותן אותו צמיד.
לכל אחת מן האהובות?
כן. והצמיד היה נרכש על ידי יהלומן, שהיה מחזיר אותו לנפוליון.
נחזיר אותו, מחזיר אותו ללא תמורה.
כן.
יפה, שיטה מעניינת.
כן.
לפחות הוא היה חסכוני בכסף, נפוליון.
כן.
ניחה, מה לגבי העם בצרפת? איך הם התמודדו עם שלטונו של נפוליון השלישי?
על הניגוד הגדול מאוד בין הציבור הצרפתי הכללי שהאיכרים ותושבי פריס שהיו פועלים ומבחנים. והסמך זה טיפול מה שנקרא האימפריה השנייה.
אז אנחנו עכשיו חיים במציאות שבה בצרפת שולט אדם לא מוכשר, נגיד את זה כך. הציבור הצרפתי, אולי להשתמש במילה מפולג זה קצת מוגזם, אבל הציבור הצרפתי נחצה בין ההוגים הפריזאים לבין ההמונים העיקרים בצרפת.
בדיוק.
ובמציאות הזו חי גוסטב פלובר.
בדיוק.
לאיזה מעמד הוא השתייך? אני מתארת לעצמי אינטלקטואלי.
הוא בן של רופא.
כן.
ואבא שלו, שאהב אותו מאוד, ואבא שלו היה לא רק יופי, הוא עשה גם קרקעות, מכירת קרקעות ועסקי קרקעות. נתן מתנה לבנו הצעיר, בית.
יפה.
על סף הסנה.
מתנה נחמדה?
כן.
עדיף משעון בבר מצווה?
שהבן לא יעזוב את הבית כל עוד אמו תהיה חיה.
אה, כלומר זו מתנה מותנית, יש שניי. כל עוד האמא בחיים, הבן לא יכול לעזוב את הבית.
לא, זה לא מותנה, זה רצונו של הסופר עצמו. שאנחנו מדברים עליו, ולא רוצה לעזוב את אמא. הוא היה בקשר רומנטי עם בחורה אחת, אבל לא רצה להתחתן. ועל כן, כל עוד חייתה אמו, הוא גר באותו בית. הוא חיי פרישות בליווי זונות. הוא מאוד אהב לבקר את זונות. וזה מסביר שהוא חלה במחלות מין שמהם הוא לא התפטר. אבל הבית הזה שקד עם אמא שלו ועם הבחורות שהוא מבקר אצלם, נתן לו שקט. והוא רצה שקט כדי לכתוב רומן מסוג חדש לחלוטין.
מה זה אומר?
מדם בוברי.
כמובן. אבל מה זה אומר רומן מסוג חדש?
הספר הזה שהוא לא גדול, לקח לו 5 שנים לכתוב אותו. כי כל פעם היה מהרהר. מה המילה הנכונה, מה הפועל הנכון. ובלילה היה מוחק כל מה שהוא עשה באותו יום, ולמחרת מתחיל מחדש.
כלומר, מה, הוא ממש נלחם, נאבק על כל מילה?
לא מוז'יסט, המילה הנכונה.
איזה חיפוש מתמיד, בלתי נלאה, אחר המילה המדויקת ביותר שתשרת את צרכיו.
על כן הוא סגנוניסט, אם אפשר להתקרע, מסגנן. שאין שני לו בספרות הצרפתית. מהי מדם בוברי? זה סיפורה של אשת איש. והרבה ספרים והרבה ישראלים אומרים לי שהיא הייתה נשואה לרופא. לא נכון. היא הייתה נשואה למה שנקרא קצין בריאות. זה פחות מרופא. כלומר, מין קצין בריאות כפרי, שחייב לדאוג לעיקרים.
כלומר, לא אדם שעוסק ממש ברפואה, אלא יותר פקיד כזה.
הוא גם מטפל בחולים, כן. אבל הוא לא דוקטור לרפואה. והוא חושב שזה חיים מאוד נעימים. יש לו בית, יש לו אישה, אבל אישה היא מסוג מסוים. קודם כל, בנעוריה היא קרא את הרומנים האנגלים הרומנטיים.
מדם בוברי.
מדם בוברי. בוברי זה שמו.
כן, כמובן.
והיא רצה חיים רומנטיים, שאילו הוא לא יכול לספק לה. אבל אנשי הסביבה היו נדיבים אליה, מדי פעם הזדמן להיות מוזמן לאופרה, או למשל למסיבת ריקודים שנתן אציל מקומבי. ולא הבינה שהאדיבות כלפיה זה בא מרוב נימוס. היא חשבה שחיי האצילים הם תמיד מסיבות, בלטים, ריקודים, ולצים, ואת המקנה בחיי האצילים. וקודם כל היא לא הייתה את האמת עליהם.
כן, כי היא טעתה לחשוב שהאושר והנהנתנות משמעם גם אושר באלף.
כן.
לא הצליחה להבין שגם בחייהם של העשירים והיפים והמוצלחים יש הרבה מאוד קשיים.
היא חשבה למשל שכפי שהגברות מתלבשות כשיש קבלת פנים, ככה הן תמיד לבושות.
כן.
והרומנים של וולטר סקוט זיבבו את ראשה. ולא הבינה שיש חיי יום-יום וחיי חברה. היא נראה את המקנה והצילים. וכמה שערכו הצילים מקומים, ערכו מסיבה, וגם היא הוזמנה עם בעלה, מפני שהוא היה הרופא המקומי נניח. אז היא לא שכחה את היופי הזה של המסיבה ושל הריקודים. והיא הגיעה למסקנה שחייה הם ריקים. ועל כן היא מקרבת לשני גברים. לאו שעורג דין, והשני שהוא בעל אחוזה. ולאט לאט היא הופכת המאהבת של שניהם, לא יחד, אחד אחרי השני.
כן.
והוא מסביר לבעלה שהיא הולכת ללמוד פסנתר.
זה מה שהיא אומרת לו.
כן.
זה התירוץ שבו היא משתמשת כדי שתוכל להתחמק ולפגוש את מאהביה.
אבל קורה משהו אחר. היא חושבת שרמת החיים של בעלה
נמוכה מדי.
נמוכה מדי. ואז היא נכנסת לחובות, קונה כל פעם שמלות חדשות, דברי נועם, קישוטים.
שזה מדהים. הספר הזה, שנכתב כבר לפני, מה, אנחנו מדברים על 200 שנה?
כן.
פחות או יותר. מתאר למעשה את אחת התופעות שעדיין שכיחות בחברה עד היום, שזה איזשהו ניסיון לפצות על ריקנות, על חסך רגשי, על תחושה של תסכול באמצעות מסעי קניות נהנתניים, פיזור בזבזני של כסף, כאילו זה מה שיכול להביא את ה...
זה ספר מודרני מאוד. כן? כן. והיא שוקעת בחובות, ואותן היא לא יכולה להזכיר. ואז רק פתרון אחד נשאר לה, לרצוח את עצמה. ואז היא לוקחת רעל, וזה אחד הפרקים החשובים ביותר של הספר.
לגמרי.
הגסיסה שלה. היא שומעת איזה קפצן ששר כן. ברחוב, והענוי הפיזי שלה, זה קשה מאוד לקרוא את זה, אבל אי אפשר לשכוח את זה כשקוראים את זה. הספר עורר את תשומת לב המשטרה.
המשטרה?
המשטרה. והשופט אשר דן על הספר, איכשהו שחרר את פלובר. אבל היה לו מזל.
אבל מה הייתה הטענה של המשטרה?
שזה לא מוסרי. זה ספר שמספר אישה שבוגדת בבעלה עם שני גברים שונים.
וזה הגיע עד לבית המשפט.
בית המשפט תורר, ואני רוצה להגיד לך, שאותו שופט אשר זיקה את פלובר, דן כף חובה את בודלר.
מעניין.
פתחי הרע.
כן.
כך שהיה מזל לפלובר.
כלומר, לא היה מדובר באיזה שופט ליברלי, ששם לנגד עיניו את חופש הביטוי, ואמר כל מה שצריך להיכתב שהתפרסם.
לא, אל תשכחי שנפוליאון השלישי היה גם מרפא חברתי. רצה לשמור על המוסר.
כלומר, היו לו אידיאלים משמעותיים שלפיהם הוא פעל, ואמר, אני רוצה לדאוג בדיוק מה יכתב, מה יתפרסם, מה האנשים הצרפתיים יקראו.
וזה לא הצליח לבודלר, אבל הצליח לפלובר.
יפה. אגב, אני מנסה לחשוב על מה שקורה בעצם בסיפור, ברומן הזה, במדם בוברי. לקשר את זה אולי לקריאה שדיברנו עליה בשבועות הקודמים מפי ראש הממשלה בצרפת, אנרי שבו, כלומר, התעשרו. כלומר, צרפת הייתה בתקופה של רדיפה אחרי הכסף, אחרי הממון. והרומן הזה בעצם בא אולי לסמן לאזרחים בצרפת, כדאי שתרגעו. כלומר, הרדיפה הזאת אחרי הכסף היא לא זו שתביא לכם עושר. הקניות, הבזבזניות, אורח החיים הנהנתני, לא זה מה שיציל את חייכם.
אבל ראש הממשלה גיזו התכוון שהגברים יפתחו בעסקים. לא שאנשים תתחלנה להיות בזבזניות.
אבל ברגע שאתה מתחיל לרדוף אחרי כסף ופותח בעסקים, והמטרה שלך בחיים היא רק ההצלחה הכלכלית, אל תתפלא כשחלק מהחברים בקהילה רואים את זה כאידיאל ורוצים לקנות כמה שיותר כדי לדמות את עצמם, כאילו גם הם עשירים.
אבל קצין הרפואה, הבעל, לא היה בכלל בעולם הזה.
ולכן היא הרגישה מתוסכלת, כן, כי לא היה לה כסף.
כן. ואז היא נכנסה לחובות בצורה מאוד מסוכנת, שהביאה להתאבדותה. כששאלו אותו מה הוא חושב על הרומן.
את מי? את פלובר?
כן. הוא אמר, אני מאדם בוברי. ואפילו בשנים האלה, היא אומר, המון מאדם בוברי סובלות ויושבות בפינות שונות של צרפת.
אז אמרנו שהמשטרה נבהלה מהרומן הזה. כן. איך הציבור הצרפתי קיבל אותו?
בהתלהבות. כי הוא ספר כתוב מאוד יפה, סגנון יוצא מן הכלל, והספר הזה מאיר מציאות חברתית שהיא לא נעימה, אבל היא קיימת.
זה הספר הראשון שלו, או שזה הספר שהכי הצליח מבין הספרים שלו?
זה הספר הראשון הגדול שלו.
יפה. שזה, אתה יודע, גאווה גדולה לבן אדם. שמדם בוברי יהיה ספרך הראשון הגדול. זה יפה.
הוא אמר, מדם בוברי זה אני, אל תשכחי.
כן.
והיו לו חיי חברה, כלומר, כל מיני סופרים רוסים שבאו לפריז רצו לדבר איתו, והיה גם מיודד עם הסופרים הגדולים של זמנו. בקושי היה מקובל על ידי הקיסר, שאשתו הייתה מאוד מוסרית.
נפוליאון השלישי?
כן. הקיסרית ז'ני, ולא רצה קשרים עם אדם שכותב רומנים סקנדלוזיים. דרך אגב, הקיסרית הז'ני הייתה כל כך קתולית, שהיא קלקלה לית בר מצווה.
מה זאת אומרת?
היא החליטה שבתי הכנסת לא יכולים להיות פתוחים כלפי הסדרות הגדולות של פריז.
כלומר, הם חייבים לפנות לאחור.
בדיוק.
שאם אתה הולך בסדרה הראשית של פריז, לא תראה בית כנסת מולך.
בדיוק, אבל כשהייתה לי בר מצווה, לא יכולתי אפילו להצלם, מפני שגב בית הכנסת היה כל כך קרוב, והרחוב היה כל כך צר, של נפוליאון השלישי, ובטר דיוק, הקיסרית ז'ני, קלקלו לי את הבר מצווה.
חצופים מאוד. שלא יתאה לחשוב המאזין, אתה לא חיית בתקופתם של נפוליאון השלישי ואוז'ני, עדיין לא.
אבל חייתי את התוצאות.
בהחלט.
כן.
אז אנחנו מוקיעים את מעשיה של הקיסרית אוז'ני, הרסה בר מצווה לילד כל כך נלהב כמו הפרופסור ארסגור. עוד לא היית פרופסור אז כמובן.
אבל גם היא הייתה נלהבת, את יודעת מה היא אמרה?
מה?
כשהיא התחילה לקסוס, אני רוצה לטוס במטוס.
זה מה שהיא אמרה?
כן.
טוב, זה דווקא חדשני מצידה.
כן.
אז היא לא רק הפכה את כיוונם של בתי כנסת.
הייתה כבר גוססת. אז היא צאה לטוס.
אז זה לא הסתייע.
כן.
טוב.
אז אחרי ההצלחה הזאת של מדם בוברי, גוסטב פלובר מחליט לכתוב על קרטגו.
על קרטגו?
כרת החדשה.
כלומר, עכשיו הוא בכלל עובר מרומן ריאליסטי, מודרני, שמתאר את החיים בצרפת ואת החברה הצרפתית על החולאים שלה, על הקשיים שלה באותו הזמן. עכשיו הוא אומר, סליחה, אני פונה לכיוון אחר לגמרי, רומן היסטורי.
בקרטגו, בקרת חדשה.
כן, כלומר, זה לא 100 שנה אחורה, זה...
במאה השלישי לפני הספירה.
2000 שנה אחורה.
כן. והוא נוסע לתוניס.
כלומר, הוא ממש מבצע מחקר.
כן. הוא אדם רציני.
לא, לא זלזלתי בו, אל תדאג.
והוא משתמש בסופר יווני בשם פוליביוס, כדי לתאר מרד שכירי חלב. כי את חייבת להבין שהמלחמות בין רומא, קרטגו, קרת חדשה, הרומאים סמכו על חייליהם, בני קרים.
כן.
אבל קרות חדשה, תאיש לסוחרים, שהייתה נאלצת לסחור חיילים.
כלומר, קרטגו נשענה על צבא שכולו הורכב מסחירי חרב.
כן.
בניגוד לרומאים שנלחמו באמצעות האזרחים שלהם.
כן. ועל כן עד הסוף רומא ניצחה בינינו ועצמנו. וקרטגו הייתה תלויה במתנדבים הללו, שהם ירשו לעצמם יותר מדי. ואז באה פרשה שבין המתנדבים, בין שכירי החרב, נמצא גבר יפה ורב רושם, שמתאהב בביתו של המפקד העליון הקרטגי, ושמה סלמבו.
סלמבו.
כלומר, שלום בא.
יפה.
הם דיברו על שפה שבית.
מקסים.
כן.
טוב, סלמבו לא הייתי ממליצה היום לאנשים לקרוא לביתם הקטנה בשם הזה, אבל יש לו משמעות יפה.
אבל היא גם הכהנת הגדולה של תניס, האלה הראשית. וכל כוחה הוא בזיימפ. זיימפ זה מין מעיל של האלה הנמצאת בהיכל.
מעיל שסלמבו לבשה אותו, או שפסלה של האלה?
של האלה, אבל היא שומרת על המעיל הזה.
הבנתי.
ואז פתאום מסתבר שהמעיל הזה נגנב, ועל כן העיר נמצאת בסכנה.
אוי.
וסלמבו עושה מאמץ גדול מאוד.
למצוא את המעיל.
למצוא את המעיל, אבל מי שנוגע במעיל מת.
אה.
היא מוצאת את המעיל, אבא שלה מנסה להסיע אותה לאחד מסחרי החרף.
אבא שלה שאמרנו הוא המפקד העליון של קרטגו.
כן, זה אבא של חניבל.
אז היא אחותו של חניבל?
כן.
היינו צריכים לציין את זה, זה ייחוס משפחתי חשוב.
ספק.
אז מה עושה? אז אבא של חניבל לוקח את ביתו, סלמבה, הוא היה לו חוש לשמות אקזוטיים.
עברים, שמים.
נכון? ארוכים קצת.
כן.
בכל מקרה, הוא לוקח את סלמבה.
שלומבה.
בסדר, אבל קראו לה סלמבה. אז הוא לוקח את סלמבה, שלומבה, אל אחד מסחירי החרב. למה בעצם?
כדי לקרות ברית.
אוקיי.
אבל היא שמה יד על הזיימפ.
על המעיל.
על המעיל.
אוי אוי אוי.
והעילים לא סולחים את זה.
אז היא מתה?
היא מתה. זה טרגי מאוד.
זה באמת מאוד טרגי.
הספר כולל גם סצנות מאוד קשות, כאשר האנשי קרטגו מקריבים ילדיהם לאלים. למעשה זה מה שקרה לנו עם עקדת יצחק, זה המרד של היהודים נגד מוסר שהיה מאוד מאוד משורש אצל שמים אחרים כמו אנשי קרתגו.
מעניין מאוד. כלומר, כן. מה שאתה בעצם טוען כאן, זה שסיפור עקדת יצחק המקראי, בא להבחין את העם היהודי, מהעמים השמים האחרים שסבבו סביבו. כן. הם נהגו להקריב את הילדים לאלים, ואילו כאן, בסיפור של עקדת יצחק, אנחנו רואים איך זה לא התרחש.
ובזמן ההקרבה, ההמונים צעקו, הם שברים, הם בעלי חיים, הם לא בני אדם.
אוי, אוי.
והילדים נשרפים וצעקו.
אנחנו רואים על הקרבת ילדים בקרטגו עבור האל, האל הוא המולך. כשאנחנו מדברים היום על להקריב ילדים למולך, משם זה מגיע.
כן, אבל פרט קטן, כשהמפקד העליון, המילקר ברקה,
חייב... מה? איך קוראים לו?
המילקר ברקה.
שם מקסים.
כן.
כבר אני מעדיפה את סלמבה.
זה אבא של חניבל.
ברור. ועכשיו אני מבינה למה הוא קרא לילדים שלו ככה.
שהוא חייב להקריב את בנו.
חניבל.
כן, כן, הוא לא עושה את זאת, אלא פשוט מאוד אוסף ילד.
אחר?
אני,
אוי, אוי,
הוא מקריב אותו.
אני לא רוצה לשמוע. טוב, זה סיפור שהיית יכול לחסוך ממני. איזה מין התנהגות זאת?
זו היסטוריה.
בסדר. טוב, אז ככה חניבל ניצל.
כן.
אבל אחותו מתה.
מתה
מפני
שזה... כי
היא נגעה במעיל.
בדיוק.
הבנתי.
והספר כתוב...
אבל הספר לא מתאר את הקרב, את חניבל הבוגר, את הכיבושים שלו, אלא בעצם רק מתעסק בתקופה הזאת.
זה ספר שמוכיח מה גדול היה הדמיון של פלובר. פתאום מסיפור בעיר קטנה בצרפת, אישה מוכזבת, פתאום אנחנו באים לאימפריה הקרטגין, הרומאים עם המלחמות בין רומא לקרטגו, משהו גרנדיוזי.
אבל מה שהוא מתאר בספר הזה, ברומן ההיסטורי הזה, מבוסס על דברים שבאמת התרחשו,
כן.
לפחות כך נטען, או שזה פרי דמיונו בלבד?
המחקר הוא מחקר היסטורי. מלכון, הנתונים ההיסטוריים שנותן, אולי לא אינטריגה אירוטית,
כן.
לא. אבל התנאים הם בדיוק היסטוריים. והוא הוכיח שהוא יכול גם לשחזר חברה מלפני אלפי שנים, לא רק מה שקורה בעיירה קטנה צרפתית.
אבל אנחנו יודעים שבמבחן הזמן, הספר מדאם בוברי הוא הספר כמובן ששרד והפך את פלובר למה שהוא.
אני מצער, אני מאוד אוהב סלמבו.
לא, אני לא אהבתי את סלמבו, אני רק רציתי לשאול האם באותה תקופה סלמבו התקבל באותה התלהבות כפי שהתקבל מדאם בוברי.
פתאום הצרפתים המסכנים נברקים מסיפורה שאישה צרפתיה בזמנה אל נסיכה אל קראת חדשה אם מדברים חצי עברית
לא כך ידוח לאכול את זה,
אבל זה כל כך יפה, כל אחד העריך את היופי הספרותי וההוד של העלילה הזאת. ואז כתב ספר נוסף שנקרא חינוך הרגשות, לאדוקציון סנטימנטל, אשר במרכז זה זוג של מאוהבים שלא מצליח להתאחד.
למה? שזה אגב, עוד לפני שנשאל למה, זה הנרטיב אולי אחד השכיחים ביותר בספרות, בתיאטרון, במחזות.
כן.
אנחנו מדברים על מצב שיש זוג, גבר ואישה על פי רוב, שרוצים לממש את אהבתם, אבל תנאי הסביבה, המשפחה, החיים לא מאפשרים להם את זה.
בדיוק.
וזה גם בדיוק הסיפור, הקו המנחה של הספר הזה.
כן, למעשה, השם הוא הגבר.
הגבר.
כן.
תמיד השם הוא הגבר, פרופסור. באמת. לא צריך לציין זאת.
אני לא רוצה ש... תגבי דבר כזה, עניין קבוע.
אני יכולה להביא עדויות היסטוריות רבות שתומכות בטענה שלי.
פעם הבא.
בסדר, נשמור את זה לפעם אחרת.
מפני הגיבור הזה שאוהב אישה, שהיא מבוגרת ממנו, הוא לא מצליח להגיד לה את זה, אבל היא מרגישה שהוא אוהב אותה.
נו, אז זה דווקא טוב.
היחס שלה כלפיו הוא רך. אבל השנים עוברות, בפגישה הראשונה הוא בן 18.
כן.
בפגישה האחרונה הוא בן 47.
וואה, הרבה שנים עוברות.
עוד איך.
29 שנים.
היא לוקחת מספריים וחותכת לעצמה חלק של שערותיה, ושערות אלה הם שערות שיבה.
בכמה היא הייתה מבוגרת ממנו?
והיא נתנת לו, מתנה. יותר לא ניפגש. לפחות זה, כך זה ממני.
אבל מה הפרש הגילאים ביניהם? גדול?
הפרש הגילאים, כן.
אז פה האהבה שלהם לא מתממשת לא בגלל סיבות חיצוניות, אלא מכיוון שאף אחד מהם לא מעז להוציא אותה אל הפועל, אני מבינה נכון? הוא.
כן.
אז מה רצה פלובר להגיד?
זה סטירה נושכת על בני דורו, חוסר החלטיות, ההסכמה עם הבינוניות. נוסף לזה, הוא כתב עוד ספר שלא השלים לסיים אותו. ספרו על שני טיפשים. בובר אפיקושה, ספר שאני אהבת אותו מאוד.
מעניין דרך אגב שהוא בוחר להשתמש בשם בובר, שישר מקפיץ אותנו למדם בוברי.
כן. זה שמות צרפתים רגילים. מי הם בובר אפיקושה? הם פקידים זוטרים. אשר פתאום אחד מהם מקבל ירושה. ירושה! אז אפשר להגשים את האידיאלים. מה עם האידיאלים שלהם? הכל. הם רוצים לשנות את העולם. וכל מה שהם מנסים לעשות לא מצליח. הם רוצים לגדל פירות ששמים יותר מדי זבל והכל נרכב. אפופיה של כישלונות. וזה גם אפופיה של בינוניות. הם רוצים לעשות בארכיאולוגיה, לא מגלים שום דבר. הם רוצים לעסוק בחינוך, והילדים בורחים להם מבית הספר. זה כישלונות. הכישלונות הם נובעים מן האפסות שלהם האינטלקטואלית.
אז זה מעניין, כי ברומן הקודם שדיברנו עליו, חינוך הרגשות, היה גיבור שידע מה הם רגשותיו, אבל פחד, היסס להוציא אותם אל הפועל. כאן יש לנו שני גיבורים שאינם מהססים. הם מנסים ומנסים כל הזמן את מזלם ורוצים להצליח. אבל בגלל חוסר ה...
הוא לא הגלהם, הסופר.
בדיוק, בגלל חוסר ההשכלה שלהם, בגלל הטיפשות שלהם, הם לא מצליחים.
כן.
זו ביקורת אחרת לגמרי מזו שהוא השמיע בספר הקודם.
ואני רוצה להגיד לך שבימי הביניים הוציאו בצרפת ספרים שהיו נקראים סוטיזיה. כלומר, טיפשון. כלומר, סיפור של טיפשויות. וזה, למעשה, הרומן הזה, בובר אפיקושה,
ממשיך את הקו הזה.
הקו הזה, כן. וכדי להוסיף עוד יותר מלח על הפצע, הוא הוסיף ספר נוסף, כשיצא לאור אחרי מותו, שנקרא מילון המושגים המקובלים, ששם הוא שם כל הדברים השפשוטיים שמדברים כשאוכלים יחד. כל העיונות הנדושים, כל הביטויים הריקים מתוכן, עושים מילון. ואפשר, אני מאוד אהבתי את המילון הזה.
אבל שוב, אני מנסה להבין, הוא לא ניסה לתעד כאן את הסלנג של אותה התקופה, את הדיבור היומיומי. זה לא היה פרויקט שמטרתו שימור הקיים, או
לא,
ההדרת
לא,
הקיים
לא,
להפך.
לא, 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 חברה מסוימת, החברה הטובה, הזו שעורכת ארוחות ערב.
רוצה ללעוג להם.
בדיוק. הצליח מאוד.
שזה מעניין, כי אתה מתאר כאן ספרים מצחיקים,
כן.
סטירים.
כן.
מדם בוברי, הדבר האחרון שהייתי אומרת עליו, שהוא ספר מצחיק.
הוא לא מצחיק, הוא טרגי מאוד.
אז איך זה מתיישב?
זה מתיישב מפני שהוא שנה את הבורגנות, שהוא שייך לה. והעובדה שהיא נהנית מעצמה, שהיא חושבת שהיא חכמה, היא חושבת שהיא משכילה, והשיחות האלו, שיחות שולחן, שלמעשה נקרא מילון של רעיונות מקובלים.
כן.
זה מה שמדברים תמיד בארוחות הערב, משפטים ריקים, חוזרים על עצמם, חוזרים על עצמם. כשקוראים את הספר הוא מאוד מצחיק.
אז הוא השתמש בכל האמצעים שעמדו לרשותו, בין אם מדובר ברומן טרגי, ככה כבד, הייתי אומרת,
כן.
ובין אם מדובר בספר מילון, שזה אפילו לא רומן, זה ממש פיליטון לא, אבל...
לא, זה כנראה ההערות שלו, כאשר כתב בובר אפיקרישה, הוא שם מן הצד, ממילון של דברים מטופשים.
יפה.
שמדברים בחברה טובה.
ואתה אומר שכל חייו הוא חי חיי בדידות?
כן.
מעבר לאותם ביקורים אצל הזונות, בסדר, אבל
כן.
הוא לא ניהל קשר רומנטי?
לא, לא, היה. היה קשר רומנטי, שלא יצא מזה שום דבר, הם נפגשו, החילוף משתבים, אבל הוא רצה, הוא גר עם אמו, עד שהוא הגיע לגיל מתקדם בעצמו. והוא לא רצה שתהיה אישה בבית, כשהוא חי עם אמו. אחרי שמתה אמו, הוא התחיל לנהל חיים עצמאיים, ואז הוא ביקר לכל מקומות לא בריאים.
אבל מבחינה חברתית, מעבר לפן הרומנטי...
מאוד, מאוד.
הוא היה פעיל.
מאוד פעיל. היה נערץ. ואחד החברים של האוהבים הגדולים היה טורגניף.
שדיברנו על
הסרוסי.
הצייד, רשימותיו של צייד.
כן, 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 כן. הוא ידע כמובן צרפתית. פלובר לא ידע רוסית.
כן. שזה אגב תופעה מדהימה בפני עצמה, לא נדבר על זה עכשיו, זה פשוט ככה עורר אותי לחשוב איך השתנה המעמד של השפה הצרפתית. הרי בעבר אינטלקטואלים באשר הם, רוסים, צרפתים, ידעו ודיברו בצרפתית.
כן.
ואילו היום האנגלית היא זו שתפסה את מקומה של הצרפתית בצורה מאוד בולטת.
לא. אנגלית רק שפת מסחר.
אתה יכול להגיד את זה, אבל אי אפשר להתווכח עם זה שהעולם האינטלקטואלי היום פועל באנגלית, לא בצרפתית.
את בטוחה?
אני משוכנעת אפילו.
אני מצטער.
נחזור לצרפת של המאה ה-19,
כן.
אמצע המאה ה-19. אמרנו שנפוליון השלישי הוא בשלטון, במציאות הזו
הוא
פועל...
הוא לא יהיה הרבה זמן
בדיוק,
בשלטון.
בדיוק, במציאות הזו פועל פלובר, אבל מה הסופו של נפוליון?
נפוליון נכנס למלחמה עם פרוסיה, אם כי הוא ידע שהצבא הפרוסיה הרבה יותר חזק משלו, והוא ידע שעצם עניין הריב הוא איננו ריב נכון. כי הוא טען שהפרוסים רוצים להשתלט על ספרד, מה שזה לא היה נכון. ואז קרה אולי את הדבר הנדיר, כאשר שר, ראש הממשלה, מזייף מברק כדי ליצור שערוריה.
רגע, אני עוצרת אותך. לפי מה שאני מבינה ממך, נפוליון השלישי רצה לצאת למלחמה נגד פרוסיה. לא הייתה לו עילה אמיתית לעשות את זה, אז האנשים שלו זייפו מסמכי מודיעין לכאורה, שיעידו על סיבה לצאת למלחמה.
לא, מי שזייף את המסמכים היה ביסמרק. כאשר הוא שמע שהשגריר הצרפתי מנסה כל הזמן לשכנע את מלך פרוסיה לא להמליך נסיך גרמני על ספרד. תופסת מיין?
כן.
אז המלך הגרמני היה באמס, עיר אמס, עיר קיית. ופתאום בא ביסמרק, הוא מוצא על שולחן המלך מברק מאמס. ושם כותב השגריר, וגם המלך כותב, שהשגריר פנה אליי מספר פעמים, ואני הסברתי לו שזה לא העסק שלי, ואני לא יכול להתערב, ואז אמר ביסמרק, תנו לי עת ודיו, ואני אשנה את הכל. והוא זייף את המברק, ובסוף הוא הוסיף אלבון, והמלך הפרוסי הודיע על ידי משרתו, כי אין לו מה להגיד נוסף לשגריר צרפת.
כלומר, ביסמרק, שהיה ממזר לא קטן, הוא רצה להוביל למלחמה.
כן.
קודם כל, למה?
כדי לנפץ את הכוח הצרפתי.
הבנתי. תפקידו אז באותה תקופה של ביסמרק?
ראש ממשלת פרוסיה.
ראש הממשלה. ואז כדי לשכנע את המלך שלו, של, כן. של פרוסיה.
שהיה הססן.
שהיה הססן.
כן.
ולא נהה אחרי שאיפות המלחמה
של,
של ביסמרק. ביסמרק לקח מכתב שכתב שגריר צרפת, שהיה מכתב ראוי, סביר, נחמד, שינה את המכתב.
זייף אותו.
זייף אותו כדי לעורר את זעמו של מלך פרוסיה, כדי שתפרוץ מלחמה.
ואחרי שזייף את המברק, הוא אמר, עכשיו המברק הזה יעשה רושם על הצרפתים, מה שהבד האדום עושה רושם על השברים, אצל הטוריאדורים הספרדים.
וזה עובד לו, כן, המזימה הזאת.
זה עבד לו.
ואז פורצת מלחמה בין פרוסיה לבין צרפת.
ופרוסיה מנצחת בתוך חודש וחצי.
כלומר, ביסמרק מוחץ את נפוליון השלישי.
לא רק זה, אבל נפוליון השלישי נופל בשבי.
ומה קורה לו?
כאשר הקיסרית יוג'ני, שהייתה עוצרת הממלכה, שמע מה שקרה, היא אמרה, אני לא מאמינה. נפוליון אינו נופל בשבי. אבל אומרים לה, כן, זה קרה. אז בעירייה של פריס נאספו המונים אשר מכריזים על הרפובליקה, הרפובליקה השלישית.
כלומר, הרפובליקה השלישית, בניגוד לשנייה ולראשונה, שפרצו בעקבות יותר, הייתי אומרת, קושי כלכלי, רעב.
כן.
הפעם אנחנו רואים שהרפובליקה השלישית מכוננת בעקבות מפלה צבאית.
בדיוק. ואז אין לקיסרית מה לעשות בפריס, שנוסעת לאנגליה.
שיש אגב איזה צדק פואטי בכך שנפוליון השלישי, שהמליך את עצמו לקיסר, כשהוא נשען על הניצחונות הצבאיים של הדוד שלו, נפוליון הראשון, מוצא את סוף תקופת שלטונו במפלה צבאית.
אני רוצה להגיד לך שויקטור היגו, רב הזה, הגשמת המוסר, האוניברסלי, מה שאת אמרת, זה הנושא של הרבה שירים של, של ויקטור היגו. הנה, הנה, אדם שהוליך שולל, הנה, שרמי ושיקר, הוא עכשיו נפצע ונפגע ונעלם.
טוב, אז במקרה הזה באמת כיוונתי לדעת גדולים. מה קורה אחרי שנפוליון השלישי בעצם מופל?
מוכרזת הרפובליקה השלישית, שממשיכה את המלחמה, לא הצלחה גדולה.
כלומר, צרפת עדיין נמצאת במצב של תבוסה מול פרוסיה?
כן, אבל בפריס קם משטר חדש, סוציאליסטי, הקומונה הפריזאית, אשר לפי מרקס ואנגלס, זה הדיקטטורה הראשונה של הפרולטריון. אבל הוא לא מצליח, הפרוסים חזקים מדי. דרך אגב, הרב היה כל כך גדול בפריס, שאכלו את בעלי החיים של גן החיות.
בתקופת המלחמה מול פרוסיה?
כן.
אחרי נפילתו של נפוליון?
כן, כן.
כלומר, בוא רגע נבין את העניינים. אנחנו מדברים על רפובליקה שלישית בצרפת.
נכון.
נפוליון השלישי כבר לא איתנו. מי ששולט כרגע בצרפת זו הקומונה הפריזאית.
בדיוק.
שהיא מנסה להגשים את האידיאלים של מרקס ואנגלס, את הרעיון הסוציאליסטי, כן. בצרפת.
כן.
אבל מעבר להתמודדות הפנימית, היא גם צריכה להתמודד עם פרוסיה, שעדיין נלחמת מול צרפת.
לצערה.
ברור. וההתמודדות הזו גובה מחיר כל כך כבד מתושבי צרפת,
כן.
שהם סובלים מרעב גדול שמוביל אותם אפילו עד כדי הריגת החיות בגן החיות, כדי לאכול אותן.
כן.
אז איך יוצאים מהתסבוכת הזאת?
נכנעים.
צרפת נכנעת לפרוסיה.
כן.
ואז מה?
ואז פרוסיה דורשת כנס של מיליארדי פרנקים. הצרפת משלמת.
מאיפה? מוצאים.
יש. בגרביים.
מתחת לבלטות.
בדיוק. ואיך שהוא יוצא מן המלחמה הזאת בצורה הרבה יותר טובה משחשבה צרפת. וכאן פרט אחד קטן. לביסמרק היה בנקאי יהודי. ואמר לביסמרק, הוד מעלתך, דרשנו פחות מדי כסף. הם מסוגלים שלהם הרבה יותר.
זה סיפור אמיתי או שזה אמיתי, פנטזיה אמיתי. אנטישמית
לא.
כזאת על היהודים רודפי הכסף?
הוא לא רדף כסף למענו, למען פרוסיה. הוא היה פטריוט.
אז צרפת משלמת את אותו כסף לפרוסיה, ומכאן היא ממשיכה להתקיים בזכות עצמה.
כן, אבל היא מפסידה שני מחוזות על זס לורן.
או, שאנחנו ניתקל במחוזות האלה בעתיד. הריב הזה הגיע עד מלחמת העולם הראשונה.
בדיוק.
פלובר חי וראה את כל השינויים והתהפוכות האלה?
כן.
ואיך הוא הגיב למצב הפוליטי?
הוא היה ליברלי במחדה לרפובליקה. אבל הוא עכשיו למעשה מסביבו, יש כל מיני סופרים צעירים שרואים בו אל. ופעם הבא אנחנו נדבר על גי דה מופסאן, אשר בין הסיפורים הראשונים המוצלחים ביותר הייתה על זונה ממוצא יהודי שהייתה נמנה לצרפת.
ועל זה אנחנו נדבר בשבוע הבא.
שעה היסטורית. הרוח הצרפתית, חלק 18. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. ערכה שרון סטובצקי. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, ליאור חזן ורפי בנימין. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך יצירותיהם של אופנבך, שופן ושירי עם צרפתי. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte.